ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של מדע, הורות מבוססת מדע. אני מור הרפז, ובפודקאסט הזה תקבלו גישה ישירה למחקר על הורות והתפתחות ילדים. שלום לכולן, אני מקווה שכולכן מרגישות בסדר עכשיו. אתן יודעות, בסדר החדש. כמה סוריאליסטי זה היה לפתוח את השבוע במתקפת טילים מאיראן, ולמחרת בבוקר לקום ולפגוש את כל השכונה בגן שעשועים, כאילו כלום לא קרה. מצד אחד באמת אין לנו רגע להקל את מה עבר עלינו בלילה, מצד שני אולי דווקא העיסוק הזה בילדים שומר על הנפש שלנו. בכל מקרה, לכבוד החזרה הזמנית הזאת לפחות לשגרה, החלטתי להקליט לכם פרק בונוס, שוב על חינוך מונטסורי. לפני שבוע התפרסם הפרק השני בפודקאסט שעסק בשאלה האם חינוך מונטסורי עדיף על פני חינוך רגיל. ידעתי שחינוך מונטסורי מעניין לא מעט הורים, אבל אני חייבת להודות שלא צפיתי את רמת ההתלהבות. בסך הכל שבוע עבר וכבר יש לפרק קרוב ל-2000 מאזנות, והנתון היותר מעניין אפילו, שיותר מ-70% מהמאזינות ומאזינים נשארים ממש עד סוף הפרק. anyway, אחרי הפרסום של הפרק התפתח דיון ממש שוקק בקבוצת פייסבוק של מעמדה, ואני החלטתי שזה לא נכון להשאיר אותו בין כותלי הקבוצה, אלא באמת להקליט לכן פרק חדש עם כל התובנות שהצטברו שם. אני לא סתם אומרת שוב ושוב שכל פרק בפודקאסט הוא הגרסה הכי טובה שאני הצלחתי לייצר, אבל הגרסה הסופית מתקבלת רק אחרי שהוא מגיע אליכם. יש לי באמת הרבה ניסיון בקריאה ובאינטגרציה של מחקרים, אבל אני בסך הכל אישה אחת, ולא תמיד אני רואה את הכל. אז אני באמת מודה מכל הלב לכל מי שהשתתפו בדיון, גרמו לי לחשוב ואירו את עיניי. בזכותכן, באמת בזכותכן, אני הולכת עכשיו להשלים את התמונה שקיבלנו בפרק הקודם, ואני מאמינה שכולנו נוכל להרוויח מזה. לפני שנתחיל, אני רוצה רגע שניישר קו עם מה שאנחנו כבר יודעות. בפרק הקודם סיפרתי לכן על מטה-אנליזה שהתפרסמה בסוף שנת 2023, לפני ממש כמה חודשים, והייתה הראשונה לנתח יחד את המחקרים הקיימים שישבו בין חינוך מונטסורי לבין חינוך רגיל. אגב, במקביל יצא מטה-אנליזה נוספת על חינוך מונטסורי שהגיעה לממצאים די דומים. בכל מקרה, המחקרים שנכנסו למטה-אנליזה היו מחקרים שעמדו בקריטריונים של סלקציה, שהמטרה שלהם בעצם הייתה לוודא שהמחקרים הם באיכות טובה מספיק כדי שאפשר יהיה לסמוך על הממצאים שלהם. מתוך המטה-אנליזה הזו עלה שחינוך מונטסורי מתעלה על חינוך רגיל בכמה וכמה היבטים. ההשפעות החיוביות, הברורות והחזקות ביותר היו בתחומים של מתמטיקה, קריאה וכתיבה, יכולות אקדמיות כלליות ותפקודים ניהוליים. נמצאה גם השפעה חיובית של חינוך מונטסורי על היבטים של רווחה נפשית, כמו למשל החוויה הפנימית של הילדים בבית ספר ובגן. נמצאו גם השפעות חיוביות בכל מה שקשור למדעים, יצירתיות וכישורים חברתיים, אבל האפקטים שם היו קצת פחות ברורים, ככה שכרגע כדאי לקחת את הממצאים האלה בערבון מוגבל. המסקנה שהגענו עליה בסופו של דבר היא שההייפו מונטסורי כנראה מוצדק, ושחינוך מונטסורי הוא הרבה יותר מטרנד. וכאן בעצם עולה השאלה, האם זה טוב מדי מכדי להיות אמיתי? שאלות כאלה תמיד מסמכות אותי, כי הן בעצם מזמינות אותי לצאת מהסיפור שכבר יש לי בראש ולחשוב על דברים מחדש. אז אני רוצה לפתוח את הפרק הזה ולספר לכם על כמה וכמה מגבלות של מחקרים של חינוך מונטסורי וחינוך בכלל. אחרי זה אני אתייחס לשאלה האם אפשר לסקוף את ההשפעות החיוביות דווקא לחינוך מונטסורי, או שבעצם כל חינוך אלטרנטיבי ששונה מהמערכת החינוך הסטנדרטית היה מוביל בעצם לאותן תוצאות, שזו שאלה שהיא באמת מאוד במקום. משם נמשיך לכמה היבטים של החינוך המונטסורי שיש כאלה שרואים בהם חסרונות, ונסיים בשאלה האם המחקר משכנע אותנו מספיק כדי למלא את הבית בצעצועים ועזרים מונטסורי. יאללה, נצא לדרך. כפי שהבטחתי, נתחיל בלהסביר מהן המגבלות של מחקרים שעוסקים בחינוך מונטסורי. אולי הנקודה החשובה ביותר שאנחנו רוצות להחזיק בראש היא שהמשפחות שבוחרות בחינוך מונטסורי שונות מאוד ממשפחות שלא בוחרות בחינוך מונטסורי. משפחות שבוחרות בחינוך מונטסורי נוטות להיות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר. וזה נכון אפילו בבתי ספר ציבוריים, לפחות לפי מחקרים שלא נערכו בארץ, בעיקר בארצות הברית. אז איך אנחנו מתגברים על הבעיה הזו? הדרך האידיאלית להשוות בין חינוך מונטסורי לבין גישות חינוכיות אחרות, היא לקחת קבוצת ילדים ובהטלת מטבע להחליט לאיזו מסגרת כל אחד מהם ילך. המטרה היא לוודא שאין שום הבדל בין שתי הקבוצות של הילדים, חוץ מהעובדה שקבוצה אחת הייתה במסגרת מונטסורית וקבוצה אחרת הייתה במסגרת רגילה. לצורך העניין, אם ימצא שילדים בחינוך מונטסורי מצליחים יותר במתמטיקה מילדים מחינוך רגיל, אני רוצה להיות בטוחה שהסיבה לכך היא סוג החינוך שהם קיבלו, ולא למשל רמת האינטליגנציה של הילדים או המצב הכלכלי של המשפחה או ההשכלה של ההורים. אם החלטתי בהטלת מטבע לאיזו מסגרת כל ילדה תלך, הסיכוי שכל הילדים החכמים יותר או כל הילדים משפחות עשירות ומשכילות ייפלו בדיוק למסגרת המונטסורית הוא די נמוך. ככה ששוב, אם ימצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הילדים, אני אדע בביטחון יחסי שסוג החינוך שקיבלו הוא שגרם לכך. חינוך מונטסורי הוביל להישגים גבוהים יותר במתמטיקה. לצורך הדוגמה. זה מה שנקרא הקצאה אקראית, או באנגלית random assignment. ובגלל הכוח של הקצאה אקראית לבסס קשר סיבתי בין דברים, היא נחשבת לסטנדרט הזהב במחקר המדעי. וכל זה טוב יפה בתיאוריה, אבל עכשיו לכו תמצאו הורים שיסכימו לבחור מסגרת לילד בהטלת מטבע. אז בגלל שההקצאה האקראית היא כמעט בלתי אפשרית, אנחנו לא יכולות לקבוע בוודאות שההבדלים בין חינוך מונטסורי לבין חינוך רגיל נעוצים באופן בלעדי בגישה החינוכית. כן חשוב לי לומר בנקודה הזו, שכן יש מחקרים על חינוך מונטסורי שבכל זאת הצליחו להתמודד עם המגבלה המהותית הזאת. למשל, באסופת מחקרים משנות ה-70, שנקראים מחקרי Head Start, כן עשו הקצאה אקראית של ילדים בסיכון למסגרות חינוכיות שונות כדי לבדוק איזו מסגרת מטיבה יותר עבורה. במחקרים האלה נמצאו השפעות חיוביות של חינוך מונטסורי, לא מיידית אלא לאורך זמן. אבל לעשות צעד כזה של להחליט בהטלת מטבע לאיזו מסגרת כל ילד ילך זה די מורכב על גבול הבלתי אפשרי אצל משפחות שאינן בסיכון, כמונו למשל. ויש גם מחקרים שהצליחו להתגבר על המגבלה המהותית הזו בדרך מאוד מאוד מקורית ומתוחכמת. אני מאוד התרשמתי. הנה הרציונל. כמו בישראל, גם במקומות אחרים בעולם, הביקוש למסגרות מונטסוריות גדול מההיצע. במקומות כאלה, כל ההורים שרוצים לשלוח את הילדים שלהם לחינוך מונטסורי נכנסים להגרלה. ברי המזל מצליחים לתפוס מקום במסגרת המונטסורית כמו שהם רצו, וכל שאר הילדים נשלחים למסגרות חינוך אחרות. וכאן נכנסת הגאונות. החוקרות הציעו להשוות בין הילדים שהשתתפו בהגרלה. השוואה בין הילדים שנכנסו למסגרת מונטסורית לבין הילדים שנכנסו למסגרת רגילה. בדרך הזו הם בעצם הצליחו לבטל את ההבדלים בין הקבוצות. הרי כל הילדים במחקר, בין אם נכנסו למסגרת מונטסורית ובין אם לא, הגיעו ממשפחות שרצו מלכתחילה לשלוח את הילדים שלהם לחינוך מונטסורי. המחקר הראשון שהשתמש בשיטת ההגרלה הצליח להגיע אל אחד מכתבי העת המדעיים הכי יוקרתיים בעולם, Science. זאת למרות שהוא סבל מהמון מגבלות מתודולוגיות, כמו למשל גודל מדגם זעום, והעובדה שהילדים המונטסוריים היו באותה מסגרת, כך שיכול להיות שאיכות המסגרת זו הסיבה להבדלים ולא החינוך המונטסורי. אבל המדע כהרגלו ממשיך לנוע קדימה, וכמעט עשור מאוחר יותר התפרסם מחקר אחר שגם השתמש בשיטת ההגרלה, אבל הצליח לפצות על הרבה מהמגבלות של המחקר מסיינס. המדגם היה גדול יותר והילדים המונטסוריים הגיעו משני בתי ספר שונים, מה שמשפר בקצת את יכולת ההכללה מהממצאים. ואולי הכי משמעותי, החוקרות ידעו את הביצועים של הילדים בארבע נקודות זמן שונות לאורך 3 שנים, מה שאפשר לעקוב אחרי ההתפתחות של הילדים במסגרות השונות. הממצאים במחקר הזה שחזרו את הממצאים של המחקר מסיינס, ואנחנו כמובן תמיד אוהבות שחזורים של ממצאים, בטח אחרי שיפור משמעותי במתודולוגיה. ועדיין, חשוב לזכור שכל ההורים במדגם כן רצו לשלוח את הילדים למסגרת מונטסורית, כך שהם לא בהכרח מייצגים את ההורי הממוצע. כל המחקרים שתיארתי עד עכשיו נכנסו למטה-אנליזה שהצגתי בפרק הקודם. מעבר להם, נכללו במטה-אנליזה מחקרים שאינם מחקרי הקצאה אקראית או מחקרי הגרלה. למשל, מחקרים שישבו בין ילדים לפני שנכנסו למסגרת ואחרי שנכנסו למסגרת, בתקופות זמן שונות, כאשר חלקם נכנסו למסגרת מונטסורית וחלקם למסגרת רגילה. אבל מכיוון שלא הקצו את הילדים באופן אקראי לכל אחת מהקבוצות, אי אפשר לבטל באופן מוחלט את ההבדלים בין הקבוצות שלא קשורים לסוג החינוך. גם כאשר החוקרים שולטים במשתנים מתערבים פוטנציאליים, כמו למשל השכלת ההורים, המצב הסוציו-אקונומי וכו'. מה שכן, מחקרים מתאמיים בלבד שרק בדקו אם יש קשר בין חינוך מונטסורי לבין פרמטרים שונים, כמו למשל הישגים בלימודים, לא נכנסו אל המטה-אנליזה בגלל שהם מוגבלים אפילו יותר. אני מקווה שעכשיו ברור יותר למה אמרתי בפרק הקודם שהמחקרים שנכנסו למטה-אנליזה הם המחקרים הריגורוזיים ביותר שנעשו בתחום של חינוך מונטסורי. אבל גם הם כמובן סובלים ממגבלות אינרנטיות של תחום המחקר הזה, כפי שראינו. וזה תמיד כדאי להחזיק בראש כשאנחנו נחשפות לממצאים מחקריים. טוב, זו הייתה חתיכת מגבלה ארוכה, בואו נעבור לדבר על מגבלות נוספות. מבטיחה שזה יהיה קצת יותר קצר. את המגבלה המחקרית הבאה הזכרתי כבר בפרק הקודם, ואני אחזור עליה שוב למען הסדר הטוב. אז ככה, מריה מונטסורי לא השאירה אחריה רשימה מסודרת של עזרים מונטסוריים ופרוטוקול חינוכי מוגדר, ולכן הגישה המונטסורית מיושמת בדרכים שונות במקומות שונים. במילים אחרות, המושג מונטסורי הוא לא טריידמרק, כלומר אין תו תקן מונטסורי שמסגרות שקורות לעצמן מונטסורי חייבות לעמוד בו. מסגרת יכולה לקרוא לעצמה מסגרת מונטסורית, בין אם היא מקפידה לעשות הכל לפי הספר, ובין אם היא רק שואבת רעיונות מהתורה המונטסורית. כמו שכבר הסברתי בפרק הקודם, מבחינה מחקרית זו עלולה להיות בעיה. כי אם אנחנו רוצות לבחון את ההשפעה של חינוך מונטסורי, אנחנו נרצה שהיישום שלו יהיה דומה בין מחקרים שונים. מצד שני, ההבדלים הגדולים ביישום של החינוך מונטסורי כן משקפים את המציאות בשטח. כך שאם אנחנו חושבות על זה, המחקרים בכללותם דווקא כן משקפים את המציאות, מה שאומר שאפשר להכליל מהם ביתר קלות. בקיצור, זה סוג של מגבלה חוזקה שכזו. בנקודה הזו אולי שווה להגיד שאם אתן רוצות לוודא שהמסגרת שלכן היא באמת מונטסורית, כדאי לברר האם לגננות או למורות יש הכשרה מוכרת של הארגונים AMI או AMS. מגבלה נוספת מתייחסת לשאלה מי נחשב ילד מונטסורי. האם נער בן 15 שנמצא במסגרת מונטסורית מגיל 3 נחשב ילד מונטסורי בדיוק באותה מידה כמו נער אחר בגילו שנמצא במסגרת מונטסורית רק מגיל 6? אלו נתונים שכמעט אף פעם לא מופיעים במחקרים. ובהחלט יש להם משמעות, במיוחד כי הקוריקולום המונטסורי נבנה שלב אחרי שלב. בקיצור, לא בטוח אם היעילות של החינוך מונטסורי משתנה אם נכנסים למסגרת בגיל מאוחר או בגיל צעיר. ומגבלה מחקרית אחרונה להיום. נגיד שמחקר חדש מראה שילדים מונטסוריים מצליחים יותר מילדים אחרים. מה בדיוק בחינוך המונטסורי אחראי להצלחה? האם זה עזרי הלימוד המונטסוריים, אופי הלמידה, ההכשרה של המורים? למשל, יכול להיות שמורים וגננות שבוחרים ללמד במסגרת מונטסורית הם מלכתחילה אנשי חינוך איכותיים יותר. בקיצור, רוב המחקרים לא יודעים להגיד לנו האם השלם עולה על סך חלקיו. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, שגם עלתה כמה וכמה פעמים בדיון. האם אפשר לזקוף את ההשפעות החיוביות דווקא לחינוך מונטסורי, או שכל חינוך אלטרנטיבי או מסגרת פרטית היו מובילים בדיוק לאותן תוצאות? אני אתחיל בלומר שזה שמשהו אחד עובד טוב, חינוך מונטסורי במקרה הזה, לא אומר שזה הדבר היחיד שעובד טוב. כמו שאמרנו, לא ברור האם השלם עולה על סך חלקיו. האם החינוך המונטסורי בכללותו הוא הסיבה להשפעות החיוביות שעולות מהמחקר, או שזה אלמנטים מסוימים שלו, כאלה שאנחנו גם יכולים למצוא במסגרות אחרות. אבל האמת היא שבפרקטיקה אני לא בטוחה שזה כל כך משנה. אם אנחנו יודעות שיש מסגרת חינוכית סדורה וקיימת שמשפיעה לחיוב על התפתחות הילד בהשוואה למסגרות החינוך הסטנדרטיות, למה לא ללכת על זה ולרכוב על הגל? יכול להיות שזה גם נכון לכל חינוך אלטרנטיבי אחר, ואת זה אנחנו עוד נבדוק בהמשך. אבל שוב, אני לא בטוחה שצריך להשתכנע שחינוך מונטסורי הוא החינוך המושלם היחיד והבלעדי. ובעיניי המידע המחקרי על חינוך מונטסורי זה שהצגתי בפרק הקודם, בהחלט רלוונטי להורים, אנשי חינוך וקובעי מדיניות. ואני מבטיחה לכן בעתיד להכין פרקים על מסגרות חינוכיות אלטרנטיביות נוספות, ואולי אז התמונה תהיה לנו ברורה יותר. ועכשיו בואו נעבור לדבר על כמה היבטים של החינוך המונטסורי שיש שרואים בהם חסרונות, והמחקר לא לגמרי ברור לגביהם. כאן אני רוצה לספר לכן בכמה מילים על הדרך שאני עשיתי עם חינוך מונטסורי. נחשפתי לגישה כשהבת הגדולה שלי הייתה תינוקת, דרך קבוצת פייסבוק של חיתולי בד. ומהר מאוד התחברתי לגישה והתחלתי ככה ללמוד אותה די לעומק ואפילו קצת ליישם. מה שכן, אני באופן אישי אף פעם לא מצמצמת את עצמי לגישה אחת בלבד, ואני תמיד ממשיכה עוד ועוד ללמוד ולהיחשף לגישות נוספות. האתגר בפלורליזם הגישתי הזה הוא שלפעמים עקרונות מרכזיים של גישות שונות מתנגשים אחד עם השני. וזה בדיוק מה שקרה לי עם משחקי דמיון. מעבר לזה שמשחקי דמיון פשוט מופיעים באופן טבעי אצל ילדים גם מבלי שנעשה יותר מדי, חוקרים, תיאורטיקנים וקלינאים רואים במשחקי דמיון חלק חשוב ומהותי להתפתחות ילדים. וכאן בדיוק מגיעה הסתירה. חינוך מונטסורי, לפחות בגרסה הקלאסית שלו, לא מעודד משחקי דמיון. למשל, לא תמצאו במסגרות מונטסוריות חומרים שנועדו לעודד משחקי דמיון, כמו למשל מטבח צעצוע, בית בובות, תחפושות, קוביות וכו'. ואם ילד ישתמש בעזרים המונטסוריים כמשחק דמיוני, המורה יסיט אותו בעדינות בחזרה למטרה המקורית של העזר. מריה מונטסורי טענה שמה שתורם להתפתחותם של ילדים הוא עיסוק בפעילויות אמיתיות. ובעצם ככה משחקי דמיון מצאו את דרכם החוצה מהגישה המונטסורית. כמו שאמרתי קודם, יש הבדל ביישום של החינוך המונטסורי בין מסגרות שונות, ויכול להיות שיש מסגרות שקורות לעצמן מונטסוריות ובהן כן אנחנו נמצא משחקי דמיון. בכל מקרה, השאלה שעולה כאן היא האם ההיעדר של משחקי דמיון בחינוך המונטסורי הוא יתרון או חיסרון. בניגוד לאמונה הרווחת על היתרונות של משחקי דמיון להתפתחות, אין בסיס אמפירי חזק דיו לקשר סיבתי בין משחקי דמיון להתפתחות, בעיקר בגלל חוסר עקביות בהגדרות ובדרכי המדידה של משחקי דמיון. אבל זה שאין עדויות מחקריות מספקות לזה שמשחקי דמיון חשובים להתפתחות, זה לא עדות לכך שהם לא חשובים להתפתחות. מה שנקרא The absence of evidence is not evidence of absence. שזה עיקרון חשוב באופן כללי במדע ובמדעי ההתפתחות בפרט. אני מצרפת לכן בתיאור הפרק אישור לפוסט מאוד מעניין שכתבתי בעבר על התפתחות משחקי דמיון. הפוסט הזה מתבסס על סקירה שסוף סוף עשתה סדר קונספטואלי בכל מה שקשור למשחקי דמיון והתפתחות, ואולי היא זאת שתתרום לאיזשהו שינוי חיובי באופן שבו מחקרים על משחקי דמיון נעשים. ובהמשך אולי יהיו לנו תשובות יותר ברורות לגבי הקשר בין משחקי דמיון להתפתחות. אבל אולי במקום לשאול את המדע כדאי לנו לשאול את הילדים. ויש באמת כמה מחקרים שעשו את זה. למשל, במחקר אמריקאי אחד, הציגו ל-100 ילדים, בני 3 עד 6, ספר, ובו הופיעו זוגות של תמונות. כל זוג תמונות תיאר את אותה סיטואציה בשתי גרסאות, גרסה אמיתית וגרסת משחק. למשל, תמונה של ילדה מאכילה תינוק אמיתי, מול תמונה של אותה ילדה מאכילה בובת תינוק. כשהילדים נשאלו איזו גרסה הם מעדיפים, בני 3 לא הראו עדפה מיוחדת, אבל ילדים מגיל 4 ומעלה העדיפו באופן חזק וברור את הגרסה האמיתית. במחקר אחר, כשנתנו לילדים את האפשרות לשחק בחדר שבצד אחד שלו היו חפצים אמיתיים, למשל מצלמה, שואב אבק, קופסת גנים וקערה, ובצד השני של החדר היו את אותם חפצים בדיוק אבל בגרסת הצעצוע, התמונה הייתה די דומה. הילדים העדיפו את הגרסה האמיתית על פני גרסת הצעצוע. יש לא מעט מגבלות למחקרים האלה, שני המחקרים האלה, אבל אני לא הולכת להיכנס אליהם כרגע. מה שאני כן חושבת שמעניין להכניס לדיון על משחקי הדמיון זה את השאלה מה ילדים מעדיפים. עיקרון מונטסורי נוסף שלא ברור אם הוא חיסרון או יתרון הוא רב גילאיות. כמו שהסברתי בפרק הקודם, כיתות מונטסוריות הן לרוב רב גילאיות בטווח של 3 שנים, למשל 3-6, 6-9 וכן הלאה. לעומתם, בכיתות במסגרות רגילות לרוב נמצא ילדים מאותו שנתון. גם הנושא הזה של רב גילאיות כתבתי בעבר סקירה מחקרית, והתשובות המדעיות כרגיל לא מסתכמות בטוב ורע. אם חושבים על זה ברמה התיאורטית, זה די הגיוני שלסביבה רב גילאית יש יתרונות. הרי ילדים גדולים יותר, לרוב עם מיומנויות גבוהות יותר, עשויים לעודד למידה אצל הילדים הקטנים יותר, וככה גם לשפר את המיומנויות שלהם עצמם. ומה למדע יש לומר בנושא? אז יש מחקרים שמצאו עדויות להשפעה חיובית של רב גילאיות בגן על התפתחות הילד, יש מחקרים שמצאו השפעה שלילית, ויש כאלה שלא מצאו השפעה בכלל, לא לטובה ולא לרעה. מתוך המחקר עולה שהשאלה אם מסגרת רב גילאית טובה או לא, תלויה בעוד כמה גורמים, כמו למשל הרכב של קבוצות הגיל בגן, ההכשרה של הגננת ועוד כל מיני גורמים, ואם זה מעניין אתכן, הפוסט המלא מחכה לכן בתיאור הפרק. נקודה נוספת ששווה להתייחס אליה היא השילוב של ילדים עם התפתחות אטיפיקלית בתוך מסגרות מונטסוריות. כמו שסיפרתי בפרק הקודם, חינוך מונטסורי בכלל התחיל עם ילדים עם מוגבלות שכלית. וגם מוסדות מונטסוריים רשמיים היום, כמו למשל ה-AMS, טוענים שחינוך מונטסורי מתאים מאוד לילדים עם דיסלקציה, אוטיזם, ADHD ועוד. עם זאת, לא מצאתי שום מחקר שיכול לעזור לנו לקבוע אם זה נכון או לא. במקרה הזה אולי שווה באמת להיעזר בסיפורים של הורים אחרים. ועכשיו נעבור לשאלה האחרונה שהבטחתי להתייחס אליה היום. האם שווה לנו להשקיע כסף, זמן ומאמצים כדי למלא את הבית שלנו בצעצועים, עזרים ותרגילים מונטסוריים? אין ספק שהמדפים המונטסוריים וכל התרגילים שמסודרים עליהם הם באמת מאוד מאוד אסתטיים ונעימים לעין. בניגוד לעודף הגירויים, הצבעים הרבועיים והרמות המשחקים שאנחנו רואים בגנים רגילים או סתם בחדרי ילדים. אבל כמו שחלקכן כתבתן בדיון על הפרק, חלק מהעזרים האלו, העזרים המונטסוריים, מאוד מאוד יקרים. או לחילופין, דורשים המון זמן ומאמץ כדי להכין אותם. ומעבר לזה, צריך ללמוד איך להשתמש בהם בצורה נכונה. אז השאלה אם זה בכלל שווה את זה. הזכרתי בפרק הקודם מחקר שהראה שככל שיש יותר עזרים מונטסוריים במסגרת, ככה ילדים מראים שיפורים טובים יותר בקריאה, באוצר מילים ובתפקודים ניהוליים בתוך תקופת זמן של שנה. זה בהשוואה לגני ילדים מונטסוריים שיש בהם יותר צעצועים קונבנציונליים. במחקר המשך, החוקרים הוציאו עזרים שאינם מונטסוריים משניים מתוך 3 גנים מונטסוריים לילדים בני 3-6. כעבור 4 חודשים, הילדים בגן המונטסורי הטהור, זה שהוציאו ממנו את העזרים שאינם מונטסוריים, היו טובים יותר בזיהוי מילים ואותיות ובתפקודים ניהוליים. אבל לשני המחקרים האלה יש לא מעט מגבלות. למשל, במחקר שבו הוציאו עזרים לא מונטסורי מהכיתה, השתתפו רק 52 ילדים בכל 3 הגנים. ואתם יודעות מה, גם אם עזרים מונטסוריים באמת תורמים להתפתחות, לא ברור אם אפשר להכליל מהגן לבית. הרי בגן יש עוד הרבה יישומים של עקרונות מונטסוריים שלא בהכרח אפשר לייבא אלינו הביתה. אחד המאפיינים המרכזיים של עזרים מונטסוריים היא שהם כוללים מנגנון תיקון עצמי. כלומר, אם טעיתי באופן שבו השתמשתי בעזר, אני אוכל להבין את זה בכוחות עצמי מבלי שמישהו אחר יצטרך לתקן אותי. במילים אחרות, זה אומר שיש רק דרך אחת להשתמש בעזרים מונטסוריים. לעומת זאת, מחקרים מצביעים על זה שצעצועים פתוחים או open-ended הם צעצועים שמקושרים למשחק איכותי יותר. צעצוע פתוח הוא כזה שבעצם אפשר להשתמש בו בדרכים שונות ואין לו זו דרך אחת מדויקת להשתמש בו. לפי המחקרים, צעצועים כאלה מעודדים ילדים להיות יותר יצירתיים ויותר גמישים בדרך שבה הם משחקים איתם, והם גם מצליחים לשחק איתם זמן ארוך יותר. ואולי כאן כדאי שנזכיר שוב שהטייטל מונטסורי הוא לא טריידמרק, ככה שכמו שכל מסגרת יכולה לקרוא לעצמה מונטסורית, כך גם כל צעצוע. מה שאומר שמחכים לכן על המדפים אין ספור צעצועים שמתדרים בכותרת מונטסורי, כאשר הקשר בינם לבין החינוך המונטסורי הוא מקרי בהחלט. בקיצור, אם תשאלו את המחקר, אין באמת עדויות מספקות ששכנעו אותנו, שבאמת שווה להשקיע זמן, כסף ומאמצים בלמלא את הבית בצעצועים מונטסורי. מה שכן, סביבה יותר מאורגנת ומסודרת כן קשורה ללמידה טובה יותר. אז אולי דווקא את זה כן כדאי לאמץ. בואו נעשה סיכום של כל מה שדיברנו עליו היום. התחלנו בלפתוח את הקופסה השחורה של המטה-אנליזה שהצגתי לכן בפרק הקודם, והכרנו את סוגי המחקרים השונים שעברו את הסלקציה ונכנסו אליה. וככה גם נחשפנו למגבלות שהמחקרים האלה סובלים מהן. דיברנו על כך שקשה עד בלתי אפשרי לערוך מחקרי הקצאה אקראית בתחום של חינוך, מה שאומר שרוב המחקרים לא מאפשרים לנו להסיק קשר סיבתי. אם כי, יש כאלו שכן וגם עליהם דיברנו קודם. דיברנו גם על זה שהטייטל מונטסורי הוא לא טריידמרק, ככה שחינוך מונטסורי מיושם בדרכים שונות במקומות שונים. ראינו גם שהמחקרים הקיימים לא מאפשרים לנו לקבוע האם היעילות של החינוך המונטסורי משתנה אם הילד נכנס למסגרת בגיל צעיר או בגיל מאוחר. והבנו שהיום אין לנו דרך לדעת האם החינוך המונטסורי בכללותו הוא שאחראי להשפעות החיוביות או אלמנטים ספציפיים שלו. במילים אחרות, לא ברור אם השלם עולה על סך חלקיו. מה שכן, בפרקטיקה לא בטוח שזה כל כך משנה. אם אנחנו יודעות שיש מסגרת חינוכית סדורה וקיימת שמשפיעה לחיוב על התפתחות הילד בהשוואה למסגרת החינוך הסטנדרטית, למה לא בעצם ללכת על זה? הכרנו גם כמה היבטים שנויים במחלוקת של הגישה המונטסורית, כמו למשל היחס למשחקי דמיון, הרב גילאיות והשילוב של ילדים עם התפתחות אטיפיקלית בתוך מסגרות מונטסורית. וסיימנו עם המסקנה שאין עדויות חזקות מספיק לזה ששווה להשקיע זמן וכסף כדי לרכוש או להכין עזרים מונטסוריים לבית. אבל דווקא כן שווה לאמץ את הסדר והארגון של הסביבה הביתית. טוב, תכננתי פרק קצר ויצא לי בסוף פרק לא כל כך קצר, אבל אני מקווה שבכל זאת הפרק הזה נתן לכם תמונה מקיפה ומדויקת יותר על המחקר על חינוך מונטסורי. ובבקשה מכן, תמשיכו להגיב בפוסט הדיון של כל פרק בפודקאסט, להעיר הערות, לשאול שאלות, להציב סימני שאלה. מדע באמת לא נועדה כדי שאני אלמד אתכן, אלא כדי שנלמד יחד, כקהילה לומדים ולומדות. והנה, אתן רואות, הפרק הזה יצא רק בזכות המעורבות שלכם. אני למדתי וחידדתי לעצמי דברים חדשים, ואני מניחה שגם אתן. אז בואו בבקשה נמשיך ככה. בתיאור הפרק השארתי לכם קישורים לכל המחקרים שדיברתי עליהם היום, וגם קישורים לכל הסקירות המחקריות שכתבתי והבטחתי לצרף לכם. כדי שנוכל להמשיך להפיץ ידע מבוסס מחקר, אני ממש אשמח אם תוכלו לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים. ככה האפליקציות יאהבו אותנו. ואני כמובן מזמינה אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה של מדע, כדי לקבל עדכונים על פוסטים, פרקים בפודקאסט והרצאות, וככה להישאר מעודכנות במדעי האורות. ואם אתן רוצות לתמוך בכל מה שאני עושה כאן במדע, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון מדע פלוס. תחשבו על זה כמו כוס קפה אחת בחודש, לא יותר. וחוץ מזה שבקרוב המועדון יעבור שדרוג מאוד משמעותי, ככה ששווה לכן להיות חברות שלי. אוקיי, סיימנו. מאחלת לכולנו ימים בטוחים ורגועים, ואנחנו נתראה בפרק הבא, אם לא החליטו לראות עלינו מאיראן.